Suma bifakina doya Inhasili yabasot laba Bechama ulvana tiya doya Ufnimim ser kol chesed en laata Belibi yechena uchagisena כגן של אדמת הארץ בלבי ירחנה וחדשנה כגן של אדמת הארץ ומיתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב וגם גורם בלקמים במדיטציה הזאת אנחנו מתפחים רגשות של אהבה לזולת ורגשות של חמלה לזולת. מחשבה של אהבה למישהו, גם אם לא אהבתי אותו קודם, והמדיטציה אנחנו עושים גם על מי שלא אוהבים, אנחנו בינתיים התחלנו לקטע הקל, על מישהו שאתם אוהבים, אבל נגיע גם לעשות על מישהו שאתם פחות אוהבים. אם אתם מתחילים באופן מכוון, במדיטציה, בלי קשר איך אתם באופן טבעי מרגישים כלפי אותו אדם, במרכאות, כי אנחנו אומרים שאין טבעי, זה רק הרגל. ואתם מתחילים באופן מכוון, מלאכותי, זה בסדר מלאכותי. לטפח רגש אחר, ואתם עושים את זה במשך תקופה על הכרית שלכם, אתם תראו, האדם הזה ישתנה, ואתם תראו בו שינוי. איך זה שהוא משתנה? מה קרה לו, עולה? שום דבר. המיינד שלכם משתנה. לא קרה להם שום דבר, הם לא עשו שום דבר אחר. המיינד שלכם השתנה, המיינד שלכם השליך אותם לא נחמדים קודם, ואתם שיניתם את המים שלכם על ידי המדיטציה הזאת, ואז ההשלכה שלכם השתנתה. ואז אתם אומרים, הם השתנו, הם השתפרו, הם נראים יותר טוב, הם מתנהגים יותר בנימוס, מה שזה נהיה. כי רק ככה משנים את המציאות, אין דרך לשנות אותם מבחוץ. זה אף פעם לא עובד בעובד. אתם יכולים להזמין אותם לכוס קפה ולהסביר להם כל מה שלא בסדר אצלם. תנסו תראו אם זה עובד. אם זה עובד זה בגלל שההשלכה שלכם שזה ישתנה כבר מבשילה, ואם אין לכם השלכה כזאת, אז זה לא משנה כמה כוסות קפה תכבדו אותם, הם ימשיכו בשבילם. כי זה לא עובד מבחוץ, זה רק עובד מההשלכה. על ידי שאנחנו משנים את הזרעים הקרמיים, וזה תהליך הדרגתי. כאמור, במדיטציה הזאת אנחנו בין השאר מתפללים לחייו הארוכים של המורה או המורה. זה מה שמביא מורים שיאריכו ימים על ידינו. מספר על הבודה שכשהוא עמד לעבזוב את העולם, מה שקרוי, לעבור לפארי נירוונה, אז הוא נתן רמזים לתלמידים שלו. אננדה היה תלמיד שהיה מאוד קרוב אליו, והוא נתן לו רמזים שהוא עומד לעבור מן העולם, ואננדה סיפר את זה גם לאחרים, והם כולם מאוד התעצבו, הם מאוד התעצבו שהמורה האהוב שלהם עוזב אותם, אבל לא עלה בדעתם לבקש ממנו להישאר. וככה כתוב בכתובים שזה למה שהוא עזב אותם. כי הם לא ביקשו שהוא ישתנה. כי המורה, הוא גם לא בא מבחוץ. הוא גם מה שאנחנו קוראים ריק. הוא ריק מלהיות מורה מצד עצמו. הוא ריק מלהיות ישות קדושה מצד עצמו. בדיוק כמו שאדם שמתיח בעלבון, ריק מלהיות אדם רע מצד עצמו. אלה השלכה שלי. ככה גם המורים. הם השלכה. יש שם חומות, אבות של בורות שמקיפות את התודעה שלנו, את הלב שלנו. ועם הרבה הרבה חסד, בהדרגה בהדרגה, נפרץ איזה סדק קטן בחומה הזאת, ומתחיל לפי המורה, או מורה. אם אנחנו מבינים את הריקות ואת התהליך הקרמי הזה, אז אנחנו רוצים את זה לתפוס ולהציל. ואז אנחנו מתחילים להתפלל להם ולהתחנן ולתת להם כיבודים. זה לא בגלל שהם צריכים את זה. הם לא צריכים את זה. אנחנו רוצים אותם לידינו, אנחנו רוצים ליצור את הקרמה, לראות אותם. זה איך שיוצרים אותם. אז אנחנו פה במדיטציה מתפללים שנשארו איתנו, מביאים אותם אליהם בתוכנו. כל התהליכים במדיטציה הזאת, מ-א' עד ת', כולם מבוססים על ההבנה הזאת של המשחק המדהים של קרמה, הזרעים הקרמיים שאנחנו זורעים על ידי ההתנהגות, הדיבור והמחשבות שלנו, והעובדה שהדברים מצד עצמם ריקים מכל משמעות משלהם. אין להם שום טבע עצמי, לא לטוב ולא לרע. הבודה ריק, המורים הקדושים ריקים, הבוסים הצועקים ריקים, המחבלים ריקים, הקטיושות ריקות, כל הדברים האלה, מ-א' עד ת', אין להם שום טבע חוץ מזה שאנחנו משליחים עליהם. חוץ מזה שאנחנו משליחים על מסך שהוא ריק לחלוטין, ניטרלי לגמרי. אין בו שום דבר לכאן או לכאן. פוטנציאל טהור. המסך הזה הוא פוטנציאל טהור, ואנחנו יוצקים לתוכו את המשמעות. איך? ואיך אנחנו מתנהגים עם הזולת. וזה תמיד עם הזולת. איך אנחנו נוהגים עם הזולת? כמה חסד אנחנו עושים בעולם? שוב, אני מספר לכם סיפור. אם אתם רוצים לרחש שוב נכון, תתחילו לנהל יומנים. תלכו לאתר שלנו, מוסבר שם איך לנהל את היומנים האלה, 6 פעמים ביום. מוסבר שם איך לעקוב אחרי שורה של נדרים. גם אם לא לקחתם אותם, אתם יכולים להתחיל להתבונן במים שלכם לאור הכללים האלה שרושמים, שמי שמסבר הכללים, הם נקראים כללי החופש. הם חלים על כולנו. הם כמו 10 הדיברות. לפי הבודיזם יש לכל אחד מאיתנו 84,000. הרבה נגעים רוחניים. מביניהם יש 10 שהם בולטים ביותר, ולכל אחד מאיתנו יש אותם, אחרת הם לא היו רשומים שם. יש שם דברים שצריך להימנע מהם, בגוף, בדיבור ובחשיבה. בגוף, לא להרוג אף יצור, לא לפגוע בחיים, לא לגנוב מאף אחד שום דבר, ויש איזה פירוט כמובן. יש את הצד החיובי ואת הצד השלילי. לא להרוג זה הצד השלילי, הצד החיובי זה לתמוך בחיים, זה לטפל במי שחולה, זה למנוע מכשול בדרך, זה לדאוג לבטיחות של המכונית וכך הלאה. ולכל אחד יש את הפלוס שלו והמינוס שלו. אז יש שם 3 שקשורים בהתנהגות, 4 שקשורים בדיבור ו3 שקשורים במחשבה. ואם אנחנו מתחילים לבחון את התודעה שלנו לאור הכללים האלה, 6 פעמים ביום, לא כולם 6 פעמים ביום, כל פעם רק אחד. מוכרח לבוא שינוי, כי אנחנו מתחילים לשים לב במיוחד למחשבות, כי כמה אנשים אנחנו הורגים כל יום, וכנראה לא עושים את זה הרבה, אבל מחשבות שמאכלות רע למישהו, יש לנו אולי. או אולי אנחנו עוברים על יד איזה מכשול בדרך ולא עושים עם זה כלום, זה אולי אנחנו כן עושים. אם אנחנו מתחילים לעשות מעקב אחרי זה, בלי לשפוט, פשוט לשים לב. עצם זה ששמנו לב, מתחיל לבוא שינוי. התרגיל הזה הוא רק תרגיל של תשומת לב ושל מודעות. ואם אתם עושים את זה לאורך זמן, אז למשל בנושא של בריאות, אם יש למישהו בעיות בריאות, ואם הוא מתחיל להקטיד על הקטע הזה של אי פגיעה בחיים, ולהפך, תמיכה בחיים, במשך הזמן תבוא הקלה. כי הקרמה תשתנה. הסיבה שאדם רואה את עצמו עם מצוקה בבריאות, זה בגלל שמכשילה קרמה של פגיעה בחיים. חיים של אנשים או חיים של בעלי חיים. ואם מישהו מוצא את עצמו במחסור, זאת קרמה שמכשילה שקשורה בגניבה. זה לא חייבת להיות גניבה שמישהו בא ולקח משהו ששייך למישהו אחר. אבל זה יכול להיות לא לכבד רכוש של מישהו אחר. זה יכול להיות אפילו ללכת לשירותים ולהשאיר את האסלה מלוכלכת. עכשיו אתם גומלים את הזמן של מישהו שצריך לנקות את זה, לפני שהם יכולים להשתמש. אז זה אפילו הולך לפרטים כאלה של עד כמה אני מכבדת את הזמן של אחרים, את הריחוש של אחרים, את הזכויות יוצרים של אחרים וכך הלאה. אתמול דיברנו על קרמה, על איך היא מפשילה, ואמרנו שזה מפשיל עם אותו אופי של המעשה שאני זרעתי, וכמו הזרעים בטבע זה גם מתעצם. התוצאה תמיד יותר גדולה מהסיבה שזרעתי. אז יכול להיות שאני העתקתי איזה שיר שהיו לה זכויות יוצרים ולקחתי אותה באופן לא חוקי מהאינטרנט ושכחתי מזה, זה דבר פעוט אולי, אבל אם אני בנוהג לעשות את זה, זה יחזור אליי בצורה של מצוקה כספית ביום אחד, כי אני לקחתי משהו שישך למישהו אחר, למשל זכויות יוצרים לא קיבלתי, יחזור עליי שיהיה מצב שמה שאני צריכה לא יהיה. אז זה התרגיל שאני ממליצה לכם, תקראו שם באתר. יש פה אנשים שעושים כבר את היומנים, תקופה מסוימת אתם יכולים לדבר איתם ולשמוע חוויות אישיות. כל רעיון אחר שדברים ישתנו, אם אנחנו נעשה משהו עכשיו בהווה, הוא רעיון שלא מבין סיבה מסובב לאור הקטע הזה של קרמה בריקות. זה תמיד פועל ככה, יש מסך ריק, יש מה שאני זורעת בו וזה לוקח זמן להפשיר. ומה שלא זרעתי לא יכול להפשיר, נקודה. אם לא זרעתי זה לא יפשיר. אנשים הולכים ואומרים, יהיה טוב. אני אומרת, למה שיהיה טוב? איך יהיה טוב? אני צריכה לזרוע כדי שיהיה טוב. אני לא יכולה לקצור מה שלא זרעתי. אני לא יכולה לקצור מה שלא זרעתי, פשוט, חד וחלק. אז אם אני רוצה לשפר את דרכי הרוחנית, אם אני רוצה לפגוש יותר אנשים אוהבים, או יותר אנשים שמתעניינים בי, מה אני צריכה לעשות? ניתנים אחרים. לא אחרים. המדיטציה שלנו היא כזאת. בהדרגה, בהדרגה, אם אתם עושים אותה, החיים שלכם משתנות. הם חייבים להשתנות, כי השלכות שלכם משתנות. באותה צורה, כפי שלא יכולה להפשיל קרמה שלא זרענו, כך קרמה שזרענו לא נמחקת לעולם. מה שעשינו, יושב שם על הטייפ הזה, אלא אם כן אנחנו לומדים איך לתנהר את זה, ויש תהליכי טיהור. אבל אף שאנחנו לא לומדים אותם ועושים אותם בפועל, היא יושבת שם והיא דוגרת ויום אחד היא תפשיל, במוקדם או במאוחר. ואנחנו לא נדע מאיפה זה נפל עלינו. אבל כשנפל עלינו משהו, זה תמיד הפשנה של אחד כזה ששתלנו פעם. ואין אחר. לא יכול להיות שם עץ אם לא זרענו את הזרע. אין אחר. אז המדיטציה הזאת, כפי שאנחנו עושים אותה, מטרתה להתפתח את האהבה ואת החמלה בליבנו. המורים שלנו אומרים שכל טיצ'ינג כזה בעצם מקדם אותנו לקראת הערה, כי הוא מפחית את הסבל ומגדיל את הטוב ומגדיל את העושר, ובסופו של דבר כשזה יגיע לשיא המדהים שלו, זה יביא אותנו להערה, והשיא הזה יגיע, יגיע, לאט לאט, מטיפה לטיפה, מתמלא את החבית, לאט לאט. החבית הזאת יום אחד תתמלא ואנחנו נמצא את עצמנו במקום של מלאך מואר בגן עדן ומוקף במלאכים סביבו. אנחנו אומרים שכל לימוד כזה הוא מעשה של הבודה. זה הבודה בא ומלמד אותנו דרך בני אדם. כי אנחנו לא יכולים לפגוש את הבודה ישירות כרגע, כי המים שלנו גס מדי, הוא מאוד מאוד גס. החשיבה שלנו מאוד גס. הבודות והמלאכים פועלים על תדרים הרבה 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 יותר עדינים. התדרים שלנו גסים. אז אנחנו לא יכולים לפגוש אותם כעת בדמותם השמינית, ובהם להיכם לה ובאים אלינו דרך בני אדם. אז כל טיצ'ינג כזה שאתם מקבלים על פיתוח אהבה, פיתוח חמלה, פיתוח חוכמה, אנחנו אומרים שזה מעשה של הבודה. וככל שאנחנו מתקדמים יותר בדרך, בשלבים יותר מתקדמים של הדרך, אנחנו צריכים לראות אותם, את המורים, כהתגלמות של הבודה. ועכשיו באה השאלה, מה לעשות קודם, נתינה או לקיחה? אז במדיטציה שלנו אנחנו עשינו קודם את הלקיחה, ואחר כך את הנתינה. וזה הדרך המקובלת לעשות אותה, אבל יש כאלה שמלמדים הפוך. הרציונל לעשות את זה ככה, זה כאילו, אם ילד הוא חולה ויש לו חום גבוה וכואבת לו בטן, אז הבובות לא יסמכו אותו כי הוא סובל. קודם צריך לסלק את הסבל ואחר כך אפשר לתת להם משהו ולשמח אותם. אז זה הרעיון, אם מישהו במצוקה, הוא עוד לא יכול לקלוט את כל הטוב שאנחנו רוצים לתת לו כי הוא סובל כרגע. זה כמו מישהו באבל כבד, אתם מציעים לו עוגיות, לא יעניין אותו עוגיות, כי הוא איבד כרגע מישהו יקר. אז זה הרציונל, אנחנו קודם לוקחים מהם את הסבל, אחרי שניקינו אותם, והם צריכים בתיאורים, ועכשיו אנחנו ממלאים אותם בכל טוב. זה הרציונל. בשלבים המתקדמים של התרגול הבודיסטי, כשהיום כבר קרוב להערה, אדם עובד עם ערוצי האנרגיה בגוף שלו. זה טיצ'ינג מופלא מופלא, שנמצא גם במסורות של היוגה וגם במסורות הטנטריות הבודיסטיות. ובדרך כלל אצל הבודיסטים הוא נחשב סודי, במסורות היוגיות הוא פחות סודי. את השלבים האחרונים של להגיע להערה ולקבל את הגוף הזה של אור, של מלאך, ואת המיינד הכל יודע, ואת היכולת לשלוח כפילים שלי לכל מי שצריך עזרה, זה קורה כשאני מצליחה להכניס את כל האנרגיה למה שאנחנו קוראים ערוץ המרכזי. לכל אחד מאיתנו יש ערוץ מרכזי שמתחיל פה, עולה למעלה ויורד. בערך איפה שעמוד השדרה, עד עצם הזנב בערך, ולאזור המין. כשאתם עושים טונגלן, זה מכין אתכם לתרגול הזה. עלמה, תקסו מן עצה כזאת, תפקחית, איך להכין אותנו לתרגול האולטימטיבי הזה. זה העבודה עם הנשימה. ככה שכמה שהתרגול נראה תמים, הוא בכלל לא תמים. הוא מאוד מתקדם. ובסופו של דבר, כאמור, אנחנו רוצים לשאוב את הכל אל הערוץ המרכזי, ולכן יש לעמוד שעושים את זה הפוך. שקודם נתנים ואחר כך לוקחים, כדי להכין אותנו לשלבים המתקדמים עליהם. אז יש נימוקים לכאן ונימוקים לכאן. הייתה שאלה אם את יכולה להזיק לעצמי. אז אמרנו שבאופן שבו מלמדים טונגלן במקורות, אנחנו לא משאירים את החומר השחור והדביק אצלנו. אנחנו שורפים אותו, אנחנו מכנים אותו עם הלהבה הזאת, ובו זמנית עומדים שתי ציפורים במכה אחת, ו... עושים אנטידוט לנוחיות שלנו, שהיא שורש כל הרע. ואמרנו כאן, זה חשוב במדיטציה הזאת, שתהיה נכונות להכניס את זה פנימה. הנכונות הזאת היא חשובה. והרבה פעמים יש רתיעה, וזה טוב לראות את הרתיעה, ובכל זאת ללכת לשם. זה מה שמגדיל את החמלה. זה מה שישנה את חיינו. זה מה שייתן לנו את השרירים של החמלה, בצורה כזאת שנוכל להשליך עולם יותר אוהב, יותר טוב, יותר חמלה. כן. ימפית אומרת, אולי מישהו שעוד הוא בתחילת התרגול, ואולי עוד לא מוכן לקחת את זה פנימה ולפרוף את זה, אולי שישאיר את זה קצת בחוץ ולא ייקח את זה פנימה. התשובה שלי בשבילך זה, עד כמה את רוצה לחסל סבל אצלך? זה התשובה. ככל שאת מבינה יותר את הסבל שלך, מבינה יותר את הסבל של הזולת, ואז הלך דרכך לחסל את הדברים האלה. במידה שאת נעצרת באמצע, באותה מידה, מנעת מעצמך הזדמנות לפתח את החמלה שלך, ולהצמיר את עולמך. וזה בא מאגו. והאגו יילחם בכם, הוא יילחם בחירוף שיניים. יבואו מחשבות ומה איתי, ואולי זה יחב לי, ואולי זה יציק לי, ולמה, ואולי אני לא מוכנה. זה האגו נלחם על קיומו, והוא יעשה את זה הרבה זמן. כי הוא ליווה אותך מאז ומתמיד. את רגילה ככה לחשוב, ואת מזדוהה עם דבר שלא היה ולא נברא. אבל את לגמרי קנית את הסיפור, ואת מאמינה לו, ולכן אנחנו בגוף שמתבלה ומתבקן. אז זאת הסיבה היחידה. ותהיה תקופת מעבר, והיא נמשכת זמן מה, לא לבעל. יש תקופה שאתם כבר עובדים עם הדברים הקרובים שלכם, ומתחילים לעקור, עושים יומן, ומתחילים הדברים להשתנות בפנים, אבל לוקח לזה זמן להתבטא בחוץ, כי יש את תקופת ההבשלה הזו. בינתיים מבשילים הקודמים, וחלק מהם זיפים, וקוראים דברים לא נעימים למרות שאתם כבר פועלים אחרת, אתם כבר עליתם על דרך. אז סבלנות, סבלנות. כשזה קורה, ואתם כבר עולים על דרך, אז זה התארות, אז זה לא סתם דברים רעים שקורים, כי אז הם קורים והם נעלמים. זה תהליך של תיאור. אז סבלנות לדבר הזה. אם יש לכם יומן, זה הכלי שלכם לצאת מסבל. ובכל דבר שמצאים מסבל זה דבר קדוש. אז היומן הזה הופך לספר קדוש, אז צריך להתייחס אליו יפה, לעטוף אותו יפה, לא לאבד אותו, לשמור אותו היטב, לשאת אותו אתכם לכל מקום. אתם יכולים לעשות יותר קטן שנכנס בכיס. כן. צדיק ורע לו ורשע וטוב לו, היא שואלת. אז בדיוק זה ההסבר ששמעת עכשיו. צדיק ורע לו, הוא עכשיו פועל כצדיק, חי, מתנהג, חושב כצדיק, אבל לא למד לטהר קרמות שליליות מן העבר, והן עדיין ממשיכות להפשיב. עוד יש כאלה. אז כרגע את רואה את העבר שלו מתבטא, הוא עכשיו זורע זרעים לגן עדן. זה צדיק ורע לו. רשע וטוב לו, עושה הפוך. זרעים טובים מבשילים לו, מעבר, מגלגול קודם הרבה פעמים, או מראשית חייו, אם הוא אדם מבוגר. והוא עכשיו זורע זרעים לסבול בעתיד. זה הכל. נכון לזה ההבנה שהמים לא מתחיל עם הגוף ולא נגמר עם הגוף. והמים תמיד היה, ותמיד התגלגל. ולפי מידת ההבנה שלנו של חוכמה, כך משך הזמן שלוקח לקרבות להבשיל. ככל שאנחנו יותר מבינים ריקות ברמה יותר התנסותית, ככה המשך הזה הולך ומתקצר. ומאסטרים גדולים יכולים להביא דברים תוך שבוע, תוך יומיים. עבודה מיד. זה פונקציה של כמה הבן חוכמה. כן. אז היא שואלת, האם קרמה היא לאותו גלגול? בדרך כלל לא. אבל יש דרך לעשות את זה בגלגול הזה. וזה, אם את עושה את זה, תוך הבנה של מה שאת עושה, לא באופן אוטומטי. אם את מביאה את כל הקטע הזה שסיפרתי עכשיו, של זרעים וכך הלאה, ואם את מבינה שאין לדברים שום תאים העצמי משל עצמם מלבד זה שאת יצגת בהם, ושזה מה שתיאלצי לראות, אנחנו אומרים, הכל השלכה. אז האם אני יכולה עכשיו לשנות את ההשלכה? אז אם מופיעה מכונית ושוברת לי את הרגליים, האם אני יכולה להחליט עכשיו שאני חווה איזה עונג רב? לא, זה נכפה עליי. זה נכפה עליי. הכאב יבוא והוא יהיה ממשי, בגלל איך שנעשתי בעבר. אני לא יכולה לשנות בהווה שום דבר. חוץ מאשר איך אני מגיבה לדבר הזה, ועם כמה חוכמה אני פוגשת את מה שקורה לי. כן, בבקשה. היא שואלת, מה אם היא יכולת קרוב והיא רוצה שיהיה לה טעם של שוקולד? את צריכה לסבול אותו בשוקולד בינתיים. ההשלכה נכפית עלייך כרגע. ואני מניחה שאת יותר אוהבת שוקולד מאשר קרוב, לכן את שואלת את השאלה הזאת. אז אני נחם אותך שבשביל הבודה הכל זה עונג עילאי. שוקולד וקרוב וכל דבר, כל דבר מעבירים בצפון נורות של עונג מניר. מגיע רגע כזה. צריכים להתבשל עם הדברים האלה, כי הם חדשים, הם מנוגדים לגמרי לאורך החשיבה הרגיל שלנו. וצריך לבשל אותם ולהתמודד עם השאלות. מי שרכש חוכמה, מי שהתנסה בריקות, בחוויה התנסותית במדיטציה, הם נהדרי כל פחד. אין להם יותר אף פחד בעולם. כי הם מבינים לגמרי איך לשלוט בדבר הזה. עכשיו זה רק עניין של זמן לתרגל וליישם, ועוד יש להם עבודה תרגול. עוד יש להם, עוד זה יכול עוד להפשיל כל מיני דברים קטנים בנעימים, אבל בגדול, הם כבר ראו את הדרך, הם יודעים איך לצאת. ומובטח להם גם לצאת. סוטרת הלב, כתוב שם, הם נהדרי כל פחד. זאת סוטרה של הבודה, והיא נקראת סוטרת הלב בגלל שהיא לב ליבה של החוכמה. האסנס של החוכמה כתוב פה. ואנחנו בעברית הכנסנו אותה בעמוד אחד. ופה כתוב בסוף, שום שאין מה להשיג, הבודיסטפות שומעים תוך שהם מסתמכים על שלמות החוכמה. שלמות החוכמה זו אותה חוכמה שמבינה את הקטע הזה של קרמה וריקות, והיא תובלת בחמלה. זה שלמות החוכמה. זה חוכמה שמבינה איך המציאות נוצרת על מסך ריק על ידי הקרמות שאנחנו צוברים, והמים שמבין את הדברים האלה תובל בחמלה. ואז כתוב שמה, הבודיסטפות שוהים תוך שהם מסתמכים לשלמות החוכמה, ועל כן לא נותר בליבם שום מכשול ואין בם כל פחד. האנשים האלה הם לחלוטין מחוסרי כל פחד. אתם לא יכולים להביך אותם, אתם לא יכולים לאיים עליהם. אין שום דבר שאתם יכולים לעשות להם. אין שום דבר, כי הם יודעים, הם כבר בחוץ. הם כבר ניצחו. הם בדרך להיות מה שנקרא המנצחים. הרבה פעמים קוראים לבודות המנצחים. הם כבר ניצחו. את מי הם ניצחו? את הנגעים הרוחניים שלהם ואת הקרמות השליליות שתוקעות אותנו. ועכשיו נשאלת השאלה, האם אנחנו באמת לוקחים את המחלה שלהם במדיטציה? בטח שאלתם את עצמכם, איך זה עובד? האומנם אני לוקחת את המחלה שלהם במדיטציה. אז אם מישהו עשה, או נגיד מדיטציה, מישהו חולה, האם הם היום יבריאו? לא כל כך מהר. האם זה אומר שהמדיטציה לא עובדת? לא. היא עובדת. חלק מהתשובה נתנו כבר קודם, וזה יש שם מדיטציה, היא לא פועלת בהווה. היא יכולה לפעמים לפעול בהווה גם כן, תלוי כמה הכוונה הכנסתם שם, וכמה חוכמה יש לכם. אז היא יכולה לפעמים לפעול בהווה, אבל זה נדיר. בדרך כלל זה לא יפעל בהווה, אלא זה שותל אצלכם זרעים. כשהזרעים האלה מפשילים, אתם מתחילים לראות עולם אחר. וזה עניין של מה שאנחנו קוראים השקפת עולם נכונה. זה ה... סיבתיות כפי שהיא מובעת על ידי המשחק של קרמה וריקות. כשאני אומרת ריקות, למה אני מתכוונת? ופה יש הרבה אי-הבנות, אז אולי לא תתנו להגיד. זה לא שהדברים הם איזה מין חלל שחור ריק. זה לא שאתם יושבים במדיטציה והכל מתנדף ואתם רואים ריק. זה אי-הבנה של ריקות. ריקות זה לא לסלק כל מחשבה מהראש ועכשיו אני בריקות. זה לא ריקות. כשאנחנו מדברים על ריקות, אנחנו אומרים שהדברים ריקים מכל טבע עצמי משל עצמה. אנחנו אוהבים לעשות את הקטע של העת, וחלק מכם הרעות היא עושה את זה, אז תראו שוב, כי צריך 7,000 טונים. לוקח הרבה זמן עד שזה חודר, הרבה זמן. יש לנו צעיפים עבים של בורות. אז מה אני מחזיקה? עת. איך אני יודע שיש פה עת? כי משמש לי לכתוב, נכון? זה כלי כתיבה. אז זה עץ בגלל שהוא מתפקד ככלי כתיבה. אבל אם יבוא לפה כלב, מה הוא יראה? זה צעצוע אולי או משהו ללעוס, נכון? אז מה זה? אם זה עץ או זה צעצוע לכלב? אני צודק, אני או הכלב. אם אתם נותנים שוויון זכויות לכלבים, ולא כולם נותנים, יש אנשים שמתעקשים שזה כמו שהם חושבים. אבל אם אתם נותנים שוויון זכויות לכלבים, אז אתם לא יכולים להגיד שזה עת מצד עצמו. כאילו זה היה מצד עצמו עת, אז הכלב היה גם רואה את זה ככלי כתיבה. אבל הוא לא יכול, כי אין לו רעיון של כתיבה. אין לו מושג של כתיבה בראש, או לא יפשיב לו רעיון של כתיבה. אז מי מאיתנו צודק? אנחנו לא יכולים להגיד מי צודק, נכון? אני רואה עת, הכלב רואה צעצוע. או עצם לנעיסה. מה שמעיד בדוגמה הפשוטה הזאת, שזה לא עת מצד עצמו. אז אנחנו אומרים שהריקוף של זה, הוא ריק מלהיות עת מצד עצמו. אין בו עתיות שהוא מביא איתו. אתם זוכרים, אתמול שאלתי אתכם מאיפה באתם? אתם באתם עם אוטובוס, המונית, המכונית, באתם עם הבית שלכם. אבל אם הקטע של קרמה וריקוד נכון, אז כולכם השלכה שלי, בשבילי. אתם כולכם באתם מזרעים קרמים שהפשילו בשבילי וגורמים לי להטיל דמות של אישה על אוסף של מולקולות. על אוסף של צורות וצבעים. ובלי זה היא לא אישה מצד עצמה. זה לא את מצד עצמו, אותו סיפור בדיוק. זה לא את, אף שאני לא מביאה איתי את המונח, את הרעיון של את ומשליחה את זה על זה. מצד עצמו, מה אני יכולה להגיד עליו מה הוא מצד עצמו? הוא ריק. הוא ריק מכל טבע עצמי משלו. אין לו כזה דבר. וכל יצור שמתבונן בו ישליך. מה שהקרמה שהפשילה לו כרגע, כופה עליו, ישליך פה. ההשלכה נכפית עליי. אני לא אתחיל, אני לא עושה את זה. כי לי יש קרמה של בן אדם. והכלב לא יצא לכתוב בזה. כי אין לו קרמה של בן אדם. מה שמעיד שהקרמה נכפית עליי. על ידי מה היא נכפית עליי? על ידי מה שעשיתי בעבר. ההשלכה נכפית עליי, על ידי הקרמה שלי, וזו נקבעת באופן מדויק ומוחלט ושלם על ידי מה אני עשיתי בעבר. ושמכשיר לי כרגע. ואין את חוץ מזה שאני משליחה. אחרת כל יצור ויצור שהיה רואה את הדבר הזה, היא אומר, כלי כתיבה. ואין כזה דבר. וזה נכון עם כל דבר ודבר בחיים שלנו, בלי יוצא מן הכלל. עם כל דבר טוב ועם כל דבר רע. ואותנו מעניין במיוחד הרע כרגע. כי את זה אנחנו לא רוצים בחיים שלנו. אף אחד לא רוצה לסבול, אף אחד לא מזמין לעצמו סבל, אבל הסבל בא. אנחנו אומרים שעד שאני לא אבין את הריקוד של הדבר הזה, אני לא אבין מאיפה בא הסבל. לא אוכל להבין. ולא אוכל לשנות שום דבר. ואני יכולה שיהיה לי השלכה של זה ככלי כתיבה, אבל אם לא עזרתי לאחרים בתפקוד שהם היו צריכים, אז ברגע הקריטי שאני צריכה לרשום משהו קריטי, הדיון תיגמר לי בעת, קרה לכם? ככל שמתקדמים יותר, מתקרבים יותר אל קודש הקודשים של החוכמה הזו, ההפשלות הקרמיות, השליליות, התיאור הוא מתגבר, הכסף שלו מתגבר. אנחנו אומרים שהכל ריק. הכל ריק, אין פירושו שאינו מתפקד. הדברים ריקים, אין פירושו שאינם קיימים. אז תוספת מאוד חשובה לדיון. זה שהדברים ריקים מקיום עצמי או מטבע עצמי, אין פירושו שהם לא קיימים, ואין פירושו שהם אינם מתפקדים כפי שתפקדו לפני השיעור הזה. הם ממשיכים להיות קיימים באופן קונבנציונלי, כפי שאנחנו מכירים אותם. וממשיכים לתפקד באופן קונבנציונלי כפי שאנחנו מכירים איתם, וכל זה השלכה של הקרמה שלנו. אז זה לגבי איך זה עובד קצת, ונדבר על זה עוד קצת, אבל מה שמעצים את זה, זה מה שאנחנו קוראים דנטו. אמרו דנטו? דנטו. דן זה אמת, בטיבטי. דנטו זה אמת, הם מקצרים עברות. וטופ זה כוח. אז דנטו ביחד זה כוח האמת. וזה משהו מאוד, מאוד מאוד עמוק. באנגלית אומרים act of truth. בעברית, בכוח האמת, זה כמו שאנחנו נשבעים. אנחנו אומרים, אם זה נכון שאני מנהלת את היומן כמו שצריך, ואם זה נכון שאני עושה מדיטציה כמו שצריך, ואם זה נכון שאני מתכוונת באמת ובתמים לעזור ליצורים, אז בכוח האמת הזאת, שאני מגייסת את הכוח של האמת, כך וכך יקרה. היא תברי, היא המחלה שלה. אני לוקחת את האמת של הכוונה שלי, ואני מגייסת אותה ומכוונת אותה. האם זה עובד? תלוי עד כמה יש כנות במה שאני עושה ואומרת. עד כמה אני מגייסת משהו שהוא אמיתי. כדי שזה יעבוד, הדבר שאני מגייסת צריך להיות מאוד אמיתי. ואם יש כזה דבר, יש איזה כוח שאין שום דבר שיעמוד כנגדו. דוגמה יפה של זה, סיפור שאני אומר על גנדי. בסרט גנדי ראיתם, בתחילת הסרט יש את הסצנה בדרום אפריקה, שכופים על ההודים בדרום אפריקה לעשות תעודות זהות של אזרח סוג ב', כמו הכושים, ומתרגמים ההודים ועושים מדורה, להשליך את התעודות זהות האלה לאש. וגנדי הוא המנהיג שלהם, בתקופה ההיא, הוא עורך דין צעיר שבא עם חינוך מאנגליה. ובאים השוטרים הלבנים, ועומדים שם עם אלות, ואומרים מי שישליך את התעודה שלו, אנחנו נשמור לו את העצמות. והוא עומד שם, והוא מגייס את כוח האמת. הוא מבין שהכוונה שלו היא לא לפגוע באף אחד, אלא לעשות משהו טוב. למשל, לשחרר את המצב הזה של אפליה כנגד אנשים בדרום אפריקה. והוא עומד והוא משליך את התעודה שלו לאש. ובא השוטר ושובר לו את העצמה. הוא נותן, הוא לא מתנגד גם. ורואים את זה יפה בסרט. והוא בלי פחד, אין לו פחד. למה אין לו פחד? הוא יודע מה הולך לקרות כי השוטר הזהיר אותו. והוא לא חמוש בשום דבר. הוא גייס את האמת של תואר הכוונה שלו, וזה שהוא כולו מגויס מאחורי האמת הזאת, ואז יש לו כוח. וככה הוא שחרר את הודו, בכוח האמת. וזה לקח זמן. ובינתיים היה צריך לסבול הרבה מפלות. 50 שנה נמשך המאבק, או משהו כזה. ומה נתן לו את הכוח להמשיך? כוח האמת. האמת שבתואר הכוונה שלו, ובצדק שבכוונה שלו. אז זה כוח האמת. ככל שיש בכם יותר חסד, יותר טוב, ואתם מגייסים את זה אחר כך בהקדשה של המדיטציה, הכוח הזה ידרום לה לעבוד. אז בסוף המדיטציה, בסוף הטונגלן, תגייסו את כוח האמת. אם אתם באמת אוהבים את אותו אדם שאתם עובדים איתו, תגייסו את כוח האמת. אם האמת חזקה מספיק ועצומה מספיק, אצלנו אומרים, הירדן יסוב לאחור. בכתובים פה כתוב שהגנגס יסוב לאחור. כן. מישהו רצה לשאול, כן. יפית אומרת, בהתחלה עוד אין כל כך כוח לכוח האמת שלי. זה בסדר. אנחנו אומרים, you take it till you make it. את מתרגלת, ועכשיו שאת מבינה את זה, את יותר ויותר מגייסת את הכוח שלך להיות בתוך האמת. ביוגה סוטרה כתוב, מי שמדבר רק אמת, אז מה שהוא מדבר הופך לאמת. מאוד יפה. מי שמדבר רק אמת, אז מה שהוא מדבר הופך לאמת. אז קודם הוא הבטיח וקיים, פעם אחרי פעם אחרי פעם, אולי הרבה שנים. נגיע היום שהכוח של זה הוא כל כך חזק, שעכשיו הוא אומר וזה קורה. ואז הוא יותר טוב לעכשיו. אני חושב שזה שקרת הסדנה הזאת. יש כוח ללעשות דברים בגלל שנכון לעשות אותם, גם אם אנחנו לא רואים כרגע תוצאה מיידית בשביל עצמנו. אם אני עושה דבר כי נכון לעשות אותו, לזה יש הרבה כוח. רובנו עושים מסיבות תועלתניות. אם ממשיכים במשך תקופה מסוימת לעשות את הדבר הנכון בלי השיקול התועלתני המיידי, קורה תמורה בתודעה. והשאלות האלה תעננה מעצמן. זה פשוט, את תקלטי אותן. מה התוצאה של כזה דבר? אתם נהיים אדם חזק. בהדרגה אתם תפסיקו לעשות דברים כי מישהו מצפה שתעשו אותם, ויותר ויותר תעשו את הדברים שאתם מאמינים שנכון לעשות אותם. אתם מחזירים אליכם כוח, את כוח היצירה, את הכוח ליצור את המציאות שלכם. אתם מתחזקים מאוד מבחינה רוחנית, אתם נהיים ענקים, בהדרגה, בהדרגה. אתם תגיעו למקום שתהיו מחוסרי פחד, כי אתם יודעים שאתם עושים את הדבר הנכון, ויכול להיות שבטווח הביניים יהיה לתוצאות לא רצויות. לפעמים, במצבים מסוימים, אתם יודעים שתתחמקו עם שקר לבן. אם אתם בעצמדה נמנעים משקר לבן, יכול להיות שבינתיים יהיו מצבים שתספגו משהו. תספגו בגלל שבעבר עשיתם משהו רע. עכשיו אתם מפסיקים לעשות את השקר. במשך הזמן, הכוח שלכם אין לו גבול. אין לו גבול. ובסופו של דבר יש אושר שבא מבפנים שלא תלוי בשום דבר. אתם יודעים שאתם שלמים לגמרי מה שאתם עושים. ואולי יבקרו אתכם, אז מה? גם יכול להיות שבתחילת הדרך אני עוד לא יודעת מה הדבר הנכון לעשות. אני עוד לא מבינה היטב קרמה. וזה נכון לגבי כולנו. קרמה קשה מאוד להבין היטב. צריך להיות בודה בשביל להבין אותה ממש. אז בהתחלה אני לא תמיד יודעת מה הדבר הנכון, ואני עוד עלולה לעשות שגיאות ולחטוף אותה. זה בסדר. שווה לנסות ולעשות שגיאות ולתקן אותה. אם לא תעשו, לא תלמדו. בהדרגה, בהדרגה. אז מדי פעם תעשו שנייה ותבואו את הוצאה שלילית ותקע אתכם בפנים ואתם נחום תקום. תקומו. ככל שאת מבינה יותר חכמה, זה קורה יותר מהר. ויש קבוצה של אנשים פה שנפגשת והם עושים את המדיטציות האלה ובהדרגה, בהדרגה, החוכמה מתעצמת. צריכים תנאים תומכים. אתם מוזמנים כולכם. שאלה? היא שואלת מה ההבדל בין הקדשה לכוח האמת. הקדשה אומרת, את הקרמה הזאת שעשיתי עכשיו, אני מקדישה למטרה מסוימת. נגיד, לזה שאני אגיע להערה, או לזה שהאדם הזה לא יסבול, או לזה שהאנשים האלה יגיעו להערה. כוח האמת מגייס יותר מזה, מגייס עד כמה הייתי אמיתית בעשייה שלי, במעשה הזה או במעשים אחרים, ומגייס את הכוח שאותו צברתי מתוך האמת. אז היא יותר חזק במובן מסוים. הקדשה שמלווה בכוח האמת, במידה שיש אמת בישות שלי, היא יותר חזקה. ובסופו של דבר יגיע רגע של חוכמה ותדעו מה נכון לעשות. השגיאות ילכו ויפחתו ותדעו מה לעשות. ובינתיים חוטפים מכות וזה בסדר. חוטפים מכות, קמים, מנגנים את האבק וממשיכים. וכמובן בסופו של דבר צריך להגיע לדרך שיש בה מספיק כוח, שזה טנטרה. טנטרה שנעשית היטב בצורה תאורה. טנטרה שלוקחת ומגייסת את כל האנרגיות שבנו, לפתח חמלה ולפתח חוכמה. היא צריכה לעשות נכון בהדרכה, בהשגחה של למה מיומן, וזה הדבר האולטימטיבי. זה הדבר המהיר ביותר לעשות אותו, אלא שהוא דורש הרבה הכנה. איזה סוג הכנה? רשמתי לכם אתמול את שלוש הדרכים, שכל דרך רוחני צריך שיהיו בו, את התפנית, את החמלה, ואת ההשקפה הנכונה, את החוכמה. זה תהליך של התבגרות רוחנית, וחייבים אותו, בלי זה אי אפשר להצליח בטנטרה, ובלי זה מורה ראוי לשמוע לו ילד בלסן טנטרה. כי אתם עלולים להיכשל, ואז זה נורא עצוב. אז המורים רוצים שתצליחו, אבל הדרך היא מדהימה. הדרך היא מדהימה לגמרי, היא מהירה, היא יכולה להביא להערה במהלך חיים אחד אפילו, אם אתם עושים את התרגול כמו שצריך, והיא דורשת החמה. שומה בפרחים אדויה, תמחתי לי יבשות לאבא, נחמה ולבמה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתרה, בליבי ירחמה ולחג שנה. כדם של דמעתיה בליבי ירחמה ולחג שנה, כדם של דמעתיה מתנו בך, לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב, תדם גורו רק נמדר לכאן יריה כל ימי.